אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים.
שלום. המהפכה הפמיניסטית הושלמה. נשיאת בית משפט עליון, שנייה, שרות בחירות, נגידת בנק ישראל, מנכליות בנקים, ראשי מדינות, אבל בבית הכנסת הן אינן נספרות למניין. לא מנהיגות קהילה, לא פוסקות הלכה. על פמיניזם דתי ב-30 הדקות הקרובות. מה מבורך, מה מבהיל. על סכנת המדרון החלקלק ועל הסכנה של השימוש במדרון החלקלק. האם בתוך המחויבות להלכה ולשולחן הערוך אפשר להעז יותר? צריך לומר, הדיון הוא רווי אמוציות, חוצה מתנות, חוצה מחנות, ופעמים גם קהילות. לשם כך זימנו לאולפן אותך, הרב דוד סתיו, שלום וברכה.
שלום, שלום.
יושב ראש רבני צוהר, רב היישוב שוהם. זה נכון, כמו שאמרה לי פעם נערה צעירה, אנחנו טובות בהכל. אנחנו יכולות להיות משפטניות ויכולות להיות מנכליות ולהרוויח המון כסף, אבל בבית הכנסת אתם שמים אותנו מאחורי הווילון, לזרוק סוכריות על ילד הבר מצווה, וזה משפיל.
תראה, אני קודם כל רוצה לומר שאני אקח אנלוגיה מתחום אחר. כשאנחנו עוסקים בעבודת השם בכלל, אנחנו לא עוסקים בשאלה של כישרונות, ולא עוסקים ביכולות, אלא עוסקים באופן שבו התורה מדריכה אותנו איך עובדים את השם. ואני אתן דוגמה מתחום אחר לגמרי. אתה יודע שבבית שני היו 300 כהנים שהגמרא אומרת שכל אחד היה פרחח יותר גדול מהשני, הם אפילו לא סיימו את שנתם. חלקם קנו את כהונתם בכסף. באותה תקופה כיהנו ברשות עם ישראל, בהנהגת עם ישראל, גדולי עולם. הלל ושמי, ולפני כן הזוגות, אנטיגנוס, יוסי בן יועזר.
הלל ושמי זה סוף בית שני?
כן, הלל ושמי זה 80 שנה לפני סוף בית שני, ועוד ועוד ועוד. אין ספק, שאם היית שואל, את מי היית רוצה למנות? בני בטרה, רבי יהודה בן בטרה, רבי יהושע בן בטרה. מי ראוי להיות כהן גדול? הלל או איזה כהן מושחת שקנה את כהונתו מהרומאים? אני חושב שהתשובה היא פשוטה מאוד. כולנו, כל עם ישראל, היה רוצה לראות את הלל עומד שם ומייצג את עם ישראל ביום הגדול, ביום הכיפורים, לפני, בקודש הקודשים. אני סומך על הלל. אף אחד לא היה, יש לה הרגשה שאפילו הכהן הגדול המושחת שקנה את כהונתו בכסף, אפילו הוא היה סומך על הלל יותר. ועדיין הלל לא היה שם. מסיבה מאוד פשוטה. כי הוא לא היה כהן, כי הוא היה ישראל. אני אגיד גם לכיוון ההפוך. הרמב"ן כותב, המכבים, אנחנו חייבים להם חוב היסטורי עצום. באמת, חוב היסטורי עצום. כל חנוכה, כל גאולת בית שני, חצי מהעצמאות של מדינת ישראל של בית שני, זה המכבים. ולא נשאר מהם שריד ופליט. למה? אומר הרמב"ן, כי התורה קבעה שכהנים צריכים להיות כהנים. ואסור להם לעסוק בפוליטיקה. הם לא צריכים לנהל את המדינה. כי כתוב לא יסור שבט מיהודה. הנשיאות ניתנה ליהודה, הממלכה ניתנה ליהודה, הכהונה לכהנים. וברגע שאתה מערבב בין התחומים, באותו רגע אתה חוטא למה שהתורה ציוותה, וממילא אתה ראוי לעונש. כך אומר הרמב"ן. אני רוצה לומר בעיקרון את אותו דבר. אני מאוד מבין, אני מתחיל קודם כל מה שאני מבין, אני מזדהה עם הטענה שלכאורה אין סיבה שבעולם שאירועים מסוימים, גברים יוכלו לעשות אותם ונשים לא יוכלו לעשות אותם. הן לא פחות חכמות, הן לא פחות משכילות, פעמים הן גם לא פחות יודעות את התורה. והתשובה שלי לשאלה הזאת, נכון, שני עדים, מה לעשות? התורה קבעה על פי שני עדים יקום דבר, נניח בקידושין, אני לא מכיר רב נאמן לתורה ולהלכה שיוכל לקחת שתי נשים להיות עדים בחופה, מכיוון שההלכה ציוותה שני עדים, ואנחנו לא יכולים לשנות את התורה. האם אני מבין למה? יכול להיות שאני מבין, יכול להיות שאני לא מבין, אבל זה לא רלוונטי. כמו שאני לא מבין למה הכהן הגדול הצדוקי ולא הלל, אני גם לא צריך להבין למה האישה לא, ושני העדים הגברים, כן, אגב, יכול להיות ששתי אנשים הן מלומדות מאוד. רבותינו הראשונים ניסחו את זה כך, הם אמרו עוד לפני המהפכה הפמיניסטית. משה ואהרון, שני המנהיגים הכי גדולים בעם ישראל, אבל הם שני אחים, לא יכולים להעיד. שני אנשים מהרחוב, שהם פרחחים, רק לא פושעים ממש, אבל אנשים פשוטים ביותר. אבל הם לא קרובי משפחה, יכולים להעיד. מה, אני חושד שמשה ואהרון ישקרו? לא, אני לא חושד. אבל התורה קבעה כך. זה מצד אחד. מהצד השני, במקום שבו זה לא שההלכה קבעה, אלא ההלכה השאירה מקום פתוח להחלטות תרבותיות ואנושיות, במקום הזה אין שום סיבה שכשנשים יכולות וראויות, שיעשו את זה. אני אתחיל מהדוגמה הכי פשוטה. התורה פטרה נשים ממצוות עשה מסוימות. היא פטרה אותה מתקיעת שופר, היא פטרה אותה מסוכה, פטרה אותה מלולב. ואף על פי כן, כבר מאות רבות בשנים, שלא רק שנשים נוטלות לולב, ונשים יושבות בסוכה ותוקעות בשופר, מנהג האשכנזים הוא שהן אפילו מברכות. עכשיו, זה לא מנהג שהתחיל לפני 100 שנה בגלל הפמיניסטיות. זה מנהג שכבר רש"י מזכיר אותו לפני 1,000 שנה. במילים אחרות, במקום שבו התורה פטרה נשים מדברים מסוימים, אבל היא לא אסרה את זה, זה יכול להשתנות. וממילא הדברים שנשים יכולות לעשות ורוצות לעשות, והמערכת מאפשרת, אין שום סיבה שזה לא יקרה. עכשיו בואו נחזור לתפילה. אני חושב שצריך לעשות הבחנה בין שני נושאים בתפילה. האם ראוי ונכון שנשים תתפללנה? מאוד מאוד ראוי שנשים תתפללנה.
אף שההלכה פותרת אותם, לא?
אף שהיא פותרת אותם מהמספר של התפילות שגברים חייבים. היא לא פותרת אותם לחלוטין. היא פותרת אותם לא משלוש, הן לא חייבות בשלוש תפילות, אבל יש דעות שהן חייבות באחת, יש דעות שהן חייבות בשתיים, כי זה רחמים. למרות שזה מצוות עשה של זמן גרמה, אבל כיוון שזה רחמים, אז הגמרא אומרת שבכל אופן נשים חייבות. אבל במשך הדורות, מכל מיני סיבות, נשים לא התפללו. האם ראוי שנשים תתפללנה? ראוי. עכשיו, אתה נכנס לשאלה שהיא כבר שאלה חברתית ושאלה של צניעות, שהיא לא קשורה לאישה כשלעצמה. ממילא, אם נשים רוצות להתארגן ולעשות פעולות של תפילה משותפת שלהם, בבקשה. מה שהן יכולות על פי הלכה לבריאות, מה שהן לא יכולות, וזה קטעים בודדים שהן לא יכולים, כי קדיש וקדושה צריך 10 גברים, מה שלא יכולים, לא יכולים. אני כן חושב, וכאן אני חושב שיש נקודה אחת שאנשים, חלקם לפחות, מאוד מתקוממות ובמידה מסוימת של צדק. אנחנו לא שואלים גבר כשהוא בא לבית כנסת, מה המוטיבציה שלך להתפלל? האם המוטיבציה שלך היא דתית? האם המוטיבציה שלך היא חברתית כדי לפטפט?
לפעמים זה קולינרית.
לפעמים קולינרית, הקידוש יותר טוב. אנחנו לא שואלים את זה. אנחנו מבינים שגבר בא להתפלל, הוא בא להתפלל. ואצל נשים, אנחנו הרבה פעמים כן שואלים את השאלה הזאת. מה המוטיבציה של הבחורה הזאת ללמוד תורה? או ליטול לולב? או אני יודע מה, להניח תפילין? ואני חושב שבאמת השאלה הזאת היא אולי הייתה במקום לפני 50 שנה או 80 שנה, כשהיה מאבק מאוד קשה מול תנועות ריאקציוניות, אשר משה פיינשטיין נאבק בהם בארצות הברית. אני חושב שהיום הנושא הזה הוא פחות חזק, הוא פחות משמעותי. אישה רוצה להתפלל, אדרבה שתתפלל, אישה רוצה ליטול לולב, בשמחה רבה. אני חושב שהנושא היחיד שהיום, בעיניי, הוא נתון לוויכוח, הוא בשאלה של מידת המעורבות של נשים, באופן שהוא פוגע, נקרא לזה, בערכי הצניעות, וזה משתנה מחברה לחברה. יש מקומות שיראו באישה שמדברת, נניח בסוף התפילה, יראו בזה פגיעה, יש מקומות שלא יראו בזה פגיעה. אני כשלעצמי, אם זה אחרי התפילה, לא רואה בזה בעיה. אם זה בתוך התפילה, אני חושב שזה פגיעה בסדרי התפילה, ואני לא הייתי הולך על מהלך כזה, וכך גם קיבלתי מהרב אריאל, שסדרי בית הכנסת הם סדרים של הפרדה בין גברים ונשים, ולכן לא נכון שתהיה עלייה לנשים לתורה, ולכן לא נכון שפתאום אישה תחצה את עזרת הנשים, תיכנס לעזרת דברים, לתת הרצאה באמצע התפילה. אבל אחרי התפילה, אם אישה רוצה להרצות, להגיד דבר תורה, אני לא רואה בזה שום בעיה עקרונית.
יש דברים שהם לא הלכתיים נטו, ובכל זאת זה אישה גבאית. יש בעיה הלכתית?
לא.
לא רואים כזה דבר, אבל...
דווקא כן.
זו שמרנות של הציבור?
לא, אני דווקא, אצלנו בשואם יש אישה גבאית, שהתפקיד שלה הוא לדבר עם כל ההורים של הילדים החילוניים שיש להם בר מצווה. היא מכינה אותם לקראת הבר מצווה. שוב, אני לא רוצה אישה גבאית שתעלה לתורה את הגברים, כי התערובת בתפילה היא דבר לא ראוי ולא רצוי. אבל אני לא, אצלי כמה וכמה בתי כנסת, יש אישה גזברית. שוב, אבל זה מאוד תלוי בחיי הקהילה. אם הקהילה, שוב, הקהילה שבתוכה אני נמצא בשואם, הקהילה שבגדול היא חיה חיים מעורבים של גברים ונשים, חוץ מבית הכנסת, אז בבית הכנסת אני לא רוצה שיהיה תערובת של גברים ונשים, אבל במקומות שזה חוץ לבית הכנסת, ישיבת גבאים, אני לא רואה שום סיבה שאישה לא תהיה שם, כמו שאני לא רואה סיבה, כמו שהם מתכנסים ל... אני יודע מה, לישיבת מדריכים בבני עקיבא, הם מדריכים ומדריכות, וכמו שהם מתכנסים בעבודה, ישיבת צוות של עובדי הייטק, או כאן ברשות השידור, שיש כאן שדרים ושדרניות.
הנשים שמתכנסות בבית כנסת נפרד, יכולות שם להתפלל כמו הגברים, כמו לעלות לתורה, להיות חזניות, במובן
לא,
הזה?
חזניות כן, אבל לא לעלות לתורה.
למה לא בעצם?
מכיוון שחזל אמרו, בוא נחלק את הבעיה לשתי בעיות. יש בעיה אחת של עצם קריאת התורה, ויש בעיה שנייה של הברכות של לפני ואחרי קריאת התורה. הברכה של ברכו את השם המבורך היא ברכה שתוקנה למקום שיש בו 10 גברים, כי זה נקרא דבר שבקדושה. אז בוא נניח, בוא נוותר על הברכו, והם תעלנה בלי זה. יש תקנת חז"ל שאומרת שאישה לא תעלה לתורה מפני כבוד הציבור. עכשיו, מה יקרה אם 10 נשים תתארגנה, והם תעלנה לתורה באופן כזה שלא תהיה אמירת ברכו, והם לא תברכנה את ברכת התורה לפני כן בבית, אלא הם תברכנה אשר בחר בנו מכל העמים, ואז תקרא בתורה, עקרונית, אין עם זה בעיה הלכתית, אבל זה נראה לי משהו מאוד קטע, איזה מין היה לתורה שאתה עולה בלי ברכה אחריה, איזה מין תפילה אתה מתפלל בלי שברכת בתורה לפני כן, זה נראה משהו מאוד מוזר.
אבל בוא נתקף רגע על המונח כבוד הציבור, שהוא היה נכון כאשר גברים יצאו, נשים נשארו בבית, לא עסקו במלאכות שאנחנו מכירים היום, בוודאי מציאות שונה באופן קיצוני מהמציאות שלנו. זה היה מאוד מוזר שפתאום אישה נכנסת ללב העניינים. האם זה נכון גם היום?
קודם כל זאת שאלה טובה. יש מחלוקת גדולה בראשונים, מה המשמעות של כבוד הציבור, ולא פחות מזה אם הציבור גם רשאי למחול על כבודו. בואו נעשה אספת חברים, ונחליט שהציבור מוחל על כבודו, ונגמור את העניין. אז זאת שאלה טובה מאוד, מה זה כבוד הציבור? אני נוטה לחשוב שהמילה כבוד הציבור פירושה ערכי הצניעות של הציבור. ואם זה כך, אז זה לא משתנה כתוצאה מזה שהיום נשים מעורבות בחיים הקהילתיים. זה לא שאני מתבייש בזה. אם כבוד הציבור זה, אישה יודעת לקרוא בתורה ואני לא יודע לקרוא בתורה. אם זו הייתה הבעיה, אתה צודק מאוד. אישה היום יכולה להיות מנתחת מוח ומנתחת לב, אז רק לקרוא בתורה 5 פסוקים מהקלף, זה מה שיבזה אותך? זה הבל, ודאי שלא. הכוונה היא שככה אני מבין את זה, שזה לא מכובד לציבור שלפי ערכי ההלכה, ההפרדה בין גברים ונשים בבית הכנסת, ואני אגיד מילה למה זה כל כך חשוב, ההפרדה חייבת להישמר, זה לא כבוד לציבור שפתאום אתה תשבור את הכבוד הזה של ההפרדה על ידי קריאת התורה של נשים בתוך בית כנסת של גברים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על ההפרדה. תראו, הרבה שואלים את השאלה הזאת, ואני קודם כל רוצה להגיד למה אני קודם כל מבין את השאלה. מעין בחברה החרדית שבאמת יש בה הפרדה גמורה, בכל, נקרא לזה, אורחות החיים, ההפרדה בבית הכנסת מתקבלת בצורה מאוד טבעית והגיונית, וזה מובן מאוד. אבל בחברה הדתית-לאומית שלא מקיימת אורח חיים של הפרדה, לא בעבודה ולא במקומות אחרים, זה נראה מאוד, כמעט הייתי אומר, צבוע, שפתאום בבית הכנסת אומר, עכשיו נפרד. אני חושב שדווקא בציבור הדתי-לאומי, הנושא הזה של ההפרדה בתפילה חייב לקבל העצמה. זה לא שערכי הצניעות לא חשובים לנו. אנחנו מאוד מאמינים בערכי צניעות, ואנחנו גם מאמינים מאוד בתפילה. אנחנו מאמינים בתפילה שיוצאת מן הלב, ואנחנו מאמינים בתפילה שדורשת ריכוז, ואנחנו מאמינים בתפילה שדורשת התכווננות אל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מבינים שבמציאות שבה גברים ונשים יהיו ביחד, ההתכווננות לא תהיה רק לנושא האלוקי. אני אגיד יותר מזה. אנחנו יודעים את זה גם במשכן שילה, ואנחנו יודעים את זה גם במקומות אחרים, ודאי בעולם האלילי. במקום שבו יש להט דתי, בו האנרגיות, גם המיניות, יש להם יכולת להתפרץ. ואנחנו לא רוצים חלילה שבית הכנסת יהפוך למקום מהיותו בית שכל כולו מיועד להתכווננות להשם, להשתפחות הלב, לרצון של האדם לפרוק את כל מה שיש לו, למקום שבו בן אדם יחשוב פעמיים מה היא תחשוב עליי ומה היא תגיד עליי ומה הוא רוצה לחשוב על זה ומה הוא מתעניין בה. זה לא המקום. יש מקומות אחרים לדבר הזה. אני אגיד לך משהו שקשור לחתונות. אני יודע ש... בחלק מהחתונות ש... ראיתי שהקלה ביקשה ש... החתונה תהיה נפרדת לגמרי, כלומר, לא רק מחיצה, אלא מחיצה עם איזו רצועה של ריש כזה, או מם, סתום לגמרי, שמאף צד לא יוכלו לראות את הבנות שרוקדות. ושאלתי, למה זה כל כך חשוב לך? אז היא אמרה, אני לא כזאת דוסית, אבל אני יודעת שהבנות שרוקדות אצלי רוצות להרגיש חופשיות לגמרי. הן לא רוצות להרגיש שהן עכשיו נמצאות בטו באב, שהבחורים מסתכלים לראות מי נאה בעיני זה ומי נאה בעיני זה. הן רוצות לשמוח איתי באמת. אני חושב שאני לא רוצה שבית כנסת יהפוך להיות לתצוגת אופנה, ולכן מאוד חשובה לנו בהלכה ההפרדה בין גברים ונשים בעולם של תפילה.
זה ברור. אגב, לא קשור לזה, אבל יש איזו סוגיה ציבורית עכשיו על הפרדה במעיינות. עכשיו יש השרה מיכאלי, נדמה לי, נגד. מה אתה חושב שצריך לאפשר את הדבר הזה כדי לאפשר לאנשים ששומרים תורה מצוות?
אני חושב שזה עוול, עוול נוראי. כלפי, אז עוד לפני שאני מדבר על זכויות אדם סתם, עוול נוראי. בהתייחסות אל ציבור שלם, דתי וחרדי, שיכול היה ליהנות ממשאבי הטבע של מדינת ישראל, ונמנע ממנו הדבר הזה מטעמי הלכה, מטעמי מוסר, שזה מה שהוא מאמין. ואני דווקא הייתי מצפה ממי שזכויות האזרח לנגד עיניו, שגם זכויות האזרח הדתי והחרדי יעמדו לנגד עיניו. אני חושב שהפרדה בשעות מסוימות, במקומות מסוימים, בין גברים ונשים, היא דבר מתבקש. אגב, אני חושב שזה נכון לא רק ליהודים דתיים וחרדים. אני מכיר לא מעט חילוניים שירגישו יותר בנוח כך, ודאי משפחות מסוימות, וגם בני דודינו הערבים, שגם אצלהם ערכי הצניעות הם מאוד חשובים. אני חושב שזה, אם אני סוכם את כל האוכלוסייה הזאת, זה סדר גודל של בין 30-40% מהאוכלוסייה בישראל. אני לא רואה סיבה למה הם לא יוכלו ליהנות ממשאבי הטבע בצורה שווה.
בוא נחזור לנושא של נשים והלכה. באפרת, לאחרונה פורסם, מונתה אישה כמנהיגת קהילה. מבורך או מדרון חלקלק מסוכן?
אם קהילה מרגישה שהיא מקבלת מענה הולם מהדמות הזאת, שהיא באופן אישי, מהמעט שאני מכיר אותה, היא בהחלט דמות ראויה, אינוותנית, צנועה, תלמידת חכם, היא ודאי ראויה להיות מנהיגה רוחנית. אם הקהילה מרגישה שזה עונה לה על הצרכים, וזה לא פורץ את גדרי הצניעות בקהילה, לבריאות. אם אתה שואל אותי, האם המענה הזה הוא מענה נחוץ ונכון לחברה הישראלית באופן כללי, אני חושב שזה לא המענה, זה לא המצוקה שקיימת בחברה הישראלית. אני מדבר בציבור הדתי-לאומי שצורך רבנים ורבניות או מדריכות. אני חושב, למשל, שבתחום ייעוץ ההלכה, מה שנשמט, פרצו לאוויר לפני כמה שנים, והעמידו קו טלפוני וקו ייעוץ של נשים שהן תלמידות חכם, שעברו הכשרה כדי לענות לנשים בסוגיות של טהרת המשפחה, זה דבר מדהים ומבורך. אני חושב שהסיטואציה שאישה באה אל גבר עם מראה, הוא דבר שהוא משפיל לחלק גדול מהם, בצדק או שלא בצדק, אבל הן חשות מושפלות.
זה עבד על אלפי שנים, זה נכון. עבד. מה קרה?
השתננו. אגב, הרבה פעמים הגברים היו מביאים את זה ולא אנשים. זה אחד. אני עוד זוכר שאצל הרב אליהו זצ"ל הזה היה איזה מעטפה, קודם כל היו נותנים לרבנית, ולא אצל הרב, או שהיה איזה קופסה כזאת. זה סיפור לא נעים. אם יש נשים שאיתם בנות יכולות להתייעץ ולדבר, למה שזה לא יהיה? למה שבת תשאל גבר ולא תשאל אישה? זה הכי צנוע שבעולם. לפעמים, בגלל שנשים לא ידעו, צריך גם לומר את זה בכנות, הרב עובדיה היה אומר את זה והוא חטף על זה לא מעט, שנשים לפני 100 שנה לא ידעו לקרוא, לא ידעו בחלק מהמקרים לא ידעו להתפלל, בחלק מהמקרים לא ידעו דברים. אז ברור שלא היית מצפה שנשים תוכלנה לענות לשאלות בהלכה. נדמה לי שיש מסורת, אני לא רוצה להיות ערב, על כך שאחד מגדולי חכמי ישראל למד את הלכות טהרת המשפחה, הלכות צבעים וגוונים, הוא למד את זה מאישה אחת מבוגרת. הרי אין בהלכה, הנה זאת עוד דוגמה למשהו שאין סיבה שבעולם, שאישה לא תענה לשאלות בהלכה. לאורך כל הדורות, לא נדבר איתך על עכשיו, לפני 2,000 שנה, נשים ידעו תורה, לא הרבה נשים.
חוץ מברוריה, אשתו של רבי מאיר, מי עוד?
ילטה, הבנות של רשי, יש הבת של השח, אשתו של אסמה, אני יכול למנות רשימה ארוכה, וכבר מנו אותם, גדולי ישראל בתשובותיהם, ים של רבניות גדולות ומפורסמות. מסופר על אחת הרבנים שהייתה נותנת שיעור מבעד לבילון, והתלמידים היו נדמה לי שזה האמא של השח, אולי אני מתבלבל, לא באתי מוכן לשאלות האלה, אבל ים של נשים. זה נכון, הם לא היו הרוב, אבל אף אחד לא ראה בזה סיפור, אף אחד לא ראה בזה בעיה. אי אפשר היה להפוך את זה לנורמה, כי הם היו מעטות. אבל לא הייתה בזה בעיה עקרונית. מה שעשתה נשמת, מדרשת נשמת, ועשתה דבר מדהים, שהוא הרבה הרבה יותר צנוע. אני גם לא רואה בעיה שאישה תענה לשאלות בהלכות שבת. התורה לא הגבילה את האנשים, לא בהלכות שבת, ולא בהלכות צניעות, ולא בשום דבר אחר. מה כן הגבילה אותה? אמרה להם, אתם לא יכולות להיות דייניות בכפייה. זה הלכה עשרה.
כל המלמד תורה, כאילו מלמדו תפלות, לא? אני טועה בציטוט.
אתה לא טועה בציטוט. אז קודם כל, כבר קמו גדולי ישראל, ואמרו, יש הבדל בין אם אתה מלמד בכפייה, לבין אם היא לומדת מעצמה, והיא רוצה ללמוד. וכבר אמר רפץ חיים, זה בדורות שבהם כל ההשכלה של אנשים הייתה נמוכה, לא עלה על דעתם שנשים תלמדנה מדעי המוח ומדעי המחשב, וכל דבר הם תהיה גאוניות, ורק בתורה הם תהיינה ברמה של גן. אז כבר נכתבו על זה מאמרים ומאמרי מאמרים, די מצטט גם את הרבי מלובביץ' זצ"ל וגם את הרב סולובייצ'יק זצ"ל, ששניהם אמרו שאנחנו חיים בדור שבו חלק מהמהפכה שלו היא לימוד התורה ולימוד החסידות גם לנשים. אנחנו לא עיין ערך שרה שנירר, שהקימה את בית יעקב והקימה מערכת שלמה של לימוד תורה, תורה שבעל פה לנשים. אני יכול להגיד לך שכשאני התחתנתי בישיבה שבה למדתי, לא, לימוד ההלכה לא היה נחשב לגולת הכותרת. לימוד גמרא בעיון היה נחשב לדבר החשוב ביותר.
עד היום בחלק מהישיבות.
כן. ואני זוכר שכשהתחתנתי, אז אשתי הדבר, בהלכות שבת בסיסיים, הבסיסיות, בשמירת שבת כהלכתה, היא יודעת יותר טוב ממני. עד שעשיתי את המבחנים להסמכה לרבנות, ואז כבר הייתי צריך לעבור על כל הסורים, אבל אצלנו בישיבה לא למדו שמירת שבת כהלכתה. מי ידע שמירת שבת כהלכתה? והנה הבנות האלה למדו באולפנה, למדו איפה שלמדו, ופתאום באו עם ידע שלהם בפרקים האלה, ואשריהם, אשריהם ישראל, שמלמדים את הבנות שלנו תורה.
אז לאיפה עוד אנחנו יכולים ללכת, לפעמים אני חושב על הדור שלנו, כמו על דור שנולדה בו החסידות. במובן הזה שפתאום המשקולת עברה, סליחה על הביטוי, מהשכל ללב. שינוי דרמטי, אנחנו יודעים שהיה קרב גדול, הגאון מווילנה כמובן התנגד, משהו השתנה. האם אנחנו יודעים כאן לאיזשהו שינוי במטוטלת, לכיוון של נשים יותר נוכחות בעולם התורה? לא מדבר על אג'נדות הפמיניסטיות, אלא כמו נשמת כזה. האם נזכה לראות בית מדרש של נשים שמוציא גדולות דור?
בוא נאמר, אנחנו עדיין רחוקים משם מאוד. אני מאוד מעריך את התלמידות חכם שצומחות בדור הזה, אבל זה עוד לא שם. זה עוד לא שם, זה גם לא פשוט. הנשים האלה צריכות לגדל ילדים. אני עכשיו לא דן, אני לא אומר אמירה ערכית, אני אומר אמירה פרקטית, בפועל. הם מגדלות ילדים, בפועל מסלולי ההתקדמות בנתיבים האלה הם לא ברורים די הצורך, וגם לא ברור כמה השטח זועק לצורך בדבר הזה. כלומר, יש כאן לכל, כדי שדברים יצמחו, אתה צריך שיהיה לזה ביקוש עמוק מלמטה. אני לא מספיק בקיא בתחום כדי להגיד כמה הביקוש הוא עמוק, אבל אני לא מזהה. אני לא רואה ש-50 קילות עומדות בתור, עומדות אנחנו רוצים. אבל אבו לנו תלמידת חכם שתעמוד בראשנו. אני לא רואה את זה. אני גם לא רואה, בואו נהיה קצת צנועים בעיה הזה, אני גם לא רואה 50 קילות שעומדות בתור ומבקשות רב בראשנו. אז קודם כל בואו נרצה שירצו רב. אחרי שנרצה שירצו רב, נראה שירצו רבנית. אז יש לנו עוד לאן ללכת.
עוד כמה סוגיות. יש למשל במניינים שממתינים עד שיש 10 נשים ולא מסתפקים ב10 גברים. התפילה היא נפרדת, הכל אורתודוקסי גם. זו הנהגה יפה בעיניך הרב סתיו או שזה קשקוש?
אם...
וואי, התקלתי אותך.
לא, לא התקלת אותי.
אתה מכיר את זה?
כן, בטח. אם זה הנהגת דרך ארץ, כאילו הרב ליכטנשטיין זצ"ל היה מצטט הרבה פעמים את הגמרא הזאת של לפייס את הנשים, אם זה הנהגה של דרך ארץ, לבריאות. אם זאת הנהגה שמבקשת לומר משהו הלכתי, אז זה קשקוש. כי ההלכה לא מצליחה 10 נשים. בכלל ספק אם נשים יש, גם כשהן מחויבות להתפלל, הן מחויבות להתפלל בציבור. אז ההלכה לא מחייבת את זה. אז ממילא אין צורך להמתין 10 נשים. גם לא ברור שצריך להמתין 10 גברים, יכול להיות שמספיקים 6 גברים או 9 גברים, אבל לא ניכנס לפרטים ההלכתיים. אבל ההנהגה הזאת רוצה לומר איזושהי אמירה חברתית. אם היא רוצה לומר אמירה חברתית, לבריאות, אבל חשוב שמאוד, שלא נרמה את עצמנו. ומה יעשו אותם, הרי באותה הקהילה, אני מתאר לעצמי שאולי נשים באות לשחרית ולערבית, בליל שבת או בשבת בבוקר. בלי שאני מכיר את הקהילה, אני מוכן לאמר שלמנחה אחרי הצהריים בשבת הן לא מגיעות. אז הם לא יחזרו חזרת השץ במנחה, כי לא תהיינה שם 10 נשים. זה הרי סוג של היפתטי.
אני אנסה לשאול, יש דברים שהלכתית אין איתם שום בעיה, ובכל זאת, הרי בימינו אתה יכול לשים עם שעון שבת סרט וידאו מצוין, ואחרי סעודת שבת לצפות בו. אין שום בעיה הלכתית, אולי, חוץ מעובדין דחול.
חצי מהשבת זה עובדין דחול.
אוקיי, אוקיי. ריקוד נשים רוקצות לרקוד עם ספר תורה בשמחת תורה. יש בעיה הלכתית עם זה?
אז כתבתי על זה. אני באמת חושב שאין בעיה הלכתית לנשים לרקוד עם ספר תורה.
אתה מעד זה? תומך?
אני חושב שהכל תלוי בשאלה איך עושים את זה, מתי עושים את זה, ומה המטרה של זה. אם עושים את זה בצורה שהיא צנועה, אין לי בעיה עם זה. אם עושים את זה בצורה שהיא מתריסה, בצורה שהיא פורצת גדרים של צניעות, יש לי בעיה קשה עם זה. לא בגלל הספר תורה, אלא בגלל מה שמתרחב מסביב. לא, אין לי בעיה עם זה שנשים תקוד עם ספר תורה. זה לא דומה בכלל לנושא של הוידאו וכבוד שבת, אבל זה אולי תשאיר לאיזה פודקאסט אחר, לא?
נשאיר. למשל אופניים. מותר לרכב על אופניים בשבת?
אופניים זה עובדין דחול. אתה יודע, החלבים, יש להם מסורת אצלהם, אצל החלבים, שהם רוכבים עם אופניים. אתה יכול לראות בקהילות חלביות בעולם שרוכבים עם אופניים. וגדולי ישראל העירו על כך, אבל אמרו אותו שיבואו לבית כנסת עם האופניים אשר שיסו לאיזה מגרש כדורגל או לגולף עם אופניים. אז אתה שואל אותי אם מותר אופניים, לא, זה לא ראוי ולא רצוי בגלל עובדין דחול. האם רבנים יוצאים להתאבד על זה כשאנשים מגיעים עם אופניים לבית כנסת במקומות שהאלטרנטיביות גרועות יותר? לא, הם לא יתאבדו על זה.
נעצור כאן, על פמיניזם דתי הגענו עד לאופניים. תודה רב דוד סתיו, תודה שבאת לאולפן. תודה לך עורך איתי סופרין, אפשר להזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, ודף הפייסבוק של כאן הסקטים. אנחנו גם נמצאים שם ביישומוני ההסקטים. אני בני טייטלבום, תודה ושלום.